שלום, קמפה בלוטים.
עופר ליברגל.
ונמצא איתנו
נחמן אינגבר.
שלום נחמן.
שלום לכם.
אנחנו היום הולכים לדבר על על פרסונה של אינגמר ברגמן, שזה גם אחד מעשרת הסרטים שלך ברשימה. אתה רוצה לספר לי קצת למה?
כן, אני חושב שאני יכול להסביר את הרציונל מאחורי הבחירה שלי בעשרה הסרטים שלי. אני חיפשתי סרטים שבעיניי הם סרטים שאולי אני מגזים קצת, פותחים עידן חדש בקולנוע. זאת אומרת שיש בהם, חוץ מהמימד של הערך שלהם, המורכבות שלהם, הפילוסופיה שלהם, האמירה שלהם, יש בהם גם שימוש אחר, שונה, יוצא דופן, חתרני, משנה מחשבה של אנשים שרואים את הסרטים האלה בתולדות הקולנוע. ואני חושב שבפרסונה, כמו בסרטים האחרים, מצאתי מימד כזה. הסרט יוצא לאור לקראת אמצע שנות ה-60, אם אינני טועה.
66.
לקראת אמצע שנות ה-60. 66 זה אומר שהוא יוצא במקביל לעוד סרט שבעיניי הוא סימן דרך בתולדות הקולנוע, וזה בלו-אפ של אנטוניוני, ושניהם הם סרטים שמשתמשים בצורה אחרת במבע הקולנועי. אני חייב לומר שברגמן אף פעם לא נתפס כמי שהמבע הקולנועי מעניין אותו. הוא תמיד נתפס כאדם שחודר לעומקה של הנפש האנושית, ועוסק ב, נקרא לזה, בחקר הנפש, בחקר נושאים כמו יצירתיות. זאת אומרת, אפשר להשוות אותו, אני יודע, לחוקרים כמו פרויד, לסופרים המעמיקים ביותר שעוסקים בנפש האנושית, כיוון שהוא שוודי, קל מאוד להשוות אותו לאוגוסט סטרינברג. אבל אף פעם לא חשבנו עליו, אני חושב, הממסד הקולנועי, אני, כמי שעושה ניסויים בקולנוע, בשפת הקולנוע וכו'. אבל בעידן של שנות ה-60, לקראת המודרניזם, הוא עוסק גם בהיבט הזה של הקולנוע, ואני חושב שהסרט הכי חשוב שלו, תמיד חשבתי ככה, הוא פרסונה.
זה באמת יוצא דופן, כי לרוב באמת הוא נתפס יותר כסוג של תסריטאי ובמאי שחקנים נפלא, וכבר בפתיחה של הסרט הזה, שזה מתחיל עם התחלה של הקולנוע, אפשר להגיד, עם דימויים מתוך סרט של רנו, אם אני לא טועה, של אמין רנו, שזה סרט אנימציה הראשון, ומתפתח לדימויים מהסרטים שלו עצמו, של ברגמן, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי רצף האסוציאציות האלה. וזה מאוד מזכיר בהרבה מובנים גם את הקולנוע של אלן רנה, שירושימה מונאמור, זאת אומרת שנפתח שם. למה אתה בוחר בברגמן ולא באלן רנה?
משום שאני מרגיש סוג של עקרות בקולנוע של אלן רנה. מה זה עקרות? ללא ספק הוא נורא נורא משפיע על מה שבאחריו. אתה לא יכול לדבר על הקולנוע שאחרי 1959 בלי להבין את ההשפעה המהותית שהייתה להירושימה אהובתי. אפילו קודם לילה וערפל וכל הסרטים הקצרים האחרים שלו. אבל התחושה שלי היא שהשיח אצל אלן רנה הוא כולו אינטלקטואלי. כולו אינטלקטואלי. הוא לא משתף אותי, אני חושב, ברמות של הענות אחרת. חושיית, רגשית, וברגמן, ולצידו של ברגמן אני אשים את פליני, וברגמן ופליני כן. ולכן אני באיזשהו מקום חושב שהאובר אינטלקטואלי, של אלן רנה מובילה למבוי סתום. שוב, אתה תמיד צריך לקחת לעצמך בחירה, לא מתוך טוב ורע, אלא מתוך טוב וטוב טיפ טיפה פחות. וזה ההיבט היחידי אצל אלן רנה שגרם לך שאני מעדיף את ברגמן עליו. ולגבי ההקדמה כל כך מופשטת שדיברת עליה, עם הרעיון שמה שאתם הולכים לראות זה טקסט קולנועי, זה קולנוע, זה קולנוע, זה קולנוע, אז היינו, זה לא המציאות, זה אמירה על מציאות. זה... יש שם גם המון המון בהקדמה המופשטת הזאת, דיונים בשאלה של איך אנחנו חווים חוויה חושית. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו מטפלים באופני תפיסת העולם, באופני ראייה. האם העולם פתוח בפנינו? האם העולם סגור בפנינו? האם ילד יכול להתקרבל בחיקה של אמו ולספוג ממנה חום ואהבה, או שמה יש זכוכית קרה שמפרידה? כל השאלות האלה הוא שואל בצורה נורא נורא תמציתית, ולכן השפה המופשטת הזאת היא חלק ממה שאנחנו קוראים אומנות מודרנית. זה מפתה מאוד לראות את הקשר שבין ברגמן המופשט ובין אנטוניוני המופשט באותה מידה, כשהם יוצרים יצירות שעוסקות במילה תקשורת, כן? היכולת לתקשר. אני דווקא בהקדמה אוהב יותר לחשוב על הדימויים הכל כך אמביוולנטיים שבהם הוא משתמש. הרעיון של הקלוז-אפ על קליפת עץ, שאתה בהתחלה בכלל לא יודע שזה קליפת עץ. הרעיון שחלק מהדימויים, אפילו במישור הראשוני של הבנת המשמעות שלהם, פינוחם, אתה לא מצליח לפענח אותם. והרעיון שהעולם מכיל הרבה הרבה יותר מידע ממה שאתה סופג ממנו, הוא אחד הדברים שברגמן מתאר בסרט הזה, כל כך יפה.
תגיד שעוד דימויים מהפתיחה, יש מסמר שנכנס ליד ישו, אבל גם התעללות וכאב שאנחנו... זה דימויות אלימים, והרבה שנים לפני שבמועדון קרב, הדמות דיברה להתעלל בקהל של הילדים האלה, להחדיר להם איברי מין בפריים אחד, אז ברגמן עושה את זה
יותר בפריים אחד.
והשנייה של פרסונה כדי... קודם כל זה אולי הנושא שלו, כלומר הוא במאי שעוסק במיניות גם.
כן, בהחלט. את הפתיחה, את ההקדמה הזאת אני מכיר היטב, כי אני נוהג ללמד אותה כביטוי מאוד מאוד קיצוני אפילו של שפת הקולנוע המודרני. אבל מה שקודם מושך את ליבי וגורם לי לעוד את הסרט הזה, זה הקשר שברגמן עושה בין העיסוק התיאטרלי שלו לבין העיסוק שלו בקולנוע. לא בראש הראשונה ברגמן הוא איש תיאטרון. הביוגרפיה, המעט שאנחנו יכולים להגיד על הביוגרפיה שלו, זה שהוא למד להיות שחקן. הוא רצה להיות שחקן. להיות שחקן יש לזה כל כך הרבה משמעויות, אבל המשמעות אני חושב הכי עמוקה של להיות שחקן זה להיות מישהו אחר. ולגלם באמצעות הגוף שלך, באמצעות החושים שלך, באמצעות האינטלקט שלך, כל דמות אנושית שבאה בחשבון, שמוצעת לך, שאתה בוחר לעסוק בה. בפרדוקס של השחקן, הספר אולי הכי טוב, הכי מפורסם על התיאטרון, על היחס בין תיאטרון לבין מציאות של, אני לא יודע איך לקרוא לו, סופר צרפתי או פילוסוף צרפתי בשם דני דידרו. בין תקופתו של וולטר בין המאה ה-18, הוא מדבר על הפרדוקס הזה של להיות שחקן. בעת ובעונה אחת שחקן זה אתה. אל פצ'ינו הוא תמיד אל פצ'ינו, ברד פיט לעולם אמור להביא מעצמו לתוך הדמות שהוא מגלם, ובעת ובעונה אחת אתה מישהו אחר. והקרע הזה, או להפך, ההרמוניה הזאת, שקיימת בינך ובין הדמות שאותה אתה מגלם, זה לא רק פרדוקס, אלא זה נושא פילוסופי שצריך לעניין במאי שחקנים. במיוחד עם אותו במאי שחקנים, שאתה כבר רמזת על כך שבעיניי הוא הגדול ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, כבמאי שחקנים. במיוחד עם אותו במאי שחקנים גם כותב את הטקסטים לשחקנים, זה לא שייקספיר. זה ברגמן שכותב את הטקסטים, ואז הוא צריך לקחת את הדמות שהוא יצר מתוכו, לתת אותה למישהו אחר, לשחקן, והשחקן צריך להתאים את אישיותו שלו לדמות שהוא מגלם, וזה הרי הבסיס לפרסונה. אולי אני אתחיל מדרך אחרת לעיסוק בפרסונה. פרסונה פירושו דמות בדרמה. זה המשמעות הראשונית של המילה פרסונה. כמובן, אישיות, דמות וכדומה, אבל... המושג פרסונה בתיאטרון זה הדמות שאותה אתה מגלים. כשאתה לוקח ליד מחזה, בתקופה הקלאסית, קיבלת בעמוד ראשון של המחזה, מה שנקרא דרמטיס פרסונה. זאת אומרת, רשימת הדמויות הדרמטיות. והדמות זה משהו שנכתב, ששייקספיר כתב אותו, מתוכו. השאלה היא עוד פעם, מה המרכיב של האישיות שכתבה בתוך האישיות שנכתבה? מה משייקספיר ישנו בהמלט? מה משייקספיר יש במלך ליר? כמובן אותה שאלה, כל אדם שהוא כותב, ברגמן, אדם מאוד מאוד כותב, בונה את הדמויות שלו, ואז כמובן המפגש בין ברגמן ובין הדמות, והמפגש בין השחקן שמקבל את הדמות, האישיות שלו, ההיסטוריה שלו, הטראומות שלו, הביוגרפיה שלו, ובין הדמות שהוא מגלם. ולכן הרעיון של לעסוק בשתי אישויות מתמזגות, תפקיד ושחקן, כותב ודמות, כן? אני חושב שזהו הבסיס המרתק שברגמן בנה בסרט פרסונה דרך שתי דמויות כאילו אובייקטיביות, דמויות נפרדות, מטפלת ומטופלת, כן, שמתמזגות אחת בשנייה.
אני רוצה לקפוץ עוד יותר עמוק, כי כמובן אנחנו, נקודת האחזות הראשונה היא שחקן ודמות או סופר ודמות, אבל כמובן אנחנו מדברים, מה שברגמן עושה זה לקשר את זה לעולם המציאותי שלנו, לעולם שאנחנו חיים בו, ואיך אנחנו... אני מרגיש את זה למשל כל הזמן, אני נמצא עם בן אדם כמה זמן, ולאט לאט אני מתחיל אולי לחכות את האופן שבו הוא מתנהג, ואני מתחיל לשנות את האופן שבו אני מתנהג. ואז כל מושג האישיות, כל מושג הסובייקטיביות, כל מושג מי אנחנו, הזהות שלנו, אז הולך ומתשתש ומקבל שאלות.
אתה שם את האצבע בדיוק על המקום החשוב, וזה הרעיון שהוא עוסק בעצם מושג הזהות. פעם חשבנו שהזהות זה הדבר הכי ייחודי לכל אחד מאיתנו. והנה הדוגמה שאתה מביא, שמישהו שחי במחיצת מישהו אחר, האישיות של האחד זולגת לתוך השני, האישיות של השני זולגת לתוך הראשון, ואתה לא יודע איפה נגמר הראשון ואיפה מתחיל השני, בדיוק כמו במטאפורה הזאת של שחקן ודמות, איפה נגמרת הדמות, איפה מתחיל השחקן. זה הנושא, זה הנושא, והוא עוסק באמת לא במערכת יחסים בין שחקן ובין דמות, אלא בשאלה מה זה זהות, מהו מרכיב הזהות, מה זה פרסונה, מה זה אישיות, כן? מה זה זליגה של אישיות אחת לתוך אישיות שנייה, איפה אתה שם את הגבול? אני חושב שבעצם העובדה שהוא עוסק בשאלה הזאת, איפה נגמר האני שלי, איפה מתחיל האני הזולת, מה שנקרא. והרעיון שהגבול הזה הוא נורא נורא מטושטש, זה הדבר הכי יפה בפרסונה.
זה מתחבר גם קצת לדמות של הילד, שכביכול מופיע בהתחלה ובסוף של הסרט, שמורה לקשר אותנו, או להביא איזה סוג של ערך מוסף לזה, שמבחינתי גם הילד מאוד דומה לשתי השחקניות, שהוא מלטף, הוא מלטף את המסך עם התמונות המתחלפות של שתי השחקניות, והילד עצמו שהוא גם קצת אנדרוגני, קצת ככה, נראה קצת נשי.
משום שגם זה עניין של זהות, זהות גברית, זהות נשית.
ואנחנו יכולים לראות בו את ברגמן, איזשהו ביטוי לברגמן עצמו, שבאותו רגע הוא חוזר לסוג של תמימות, ראשוניות.
נכון, יותר מזה, הרי אחת השאלות המרכזיות, נדמה לי, שכאוס של האחים טוויאני עסק בזה, איך אתה מגדיר אומנות? האם אתה יכול לתת לאומנות קווי מתאר גבריים, או קווי מתאר נשיים? ואתה זוכר את המטאפורה של האחים טוויאני, עורב זכר שדוגר על ביצים. כלומר, הרעיון שהקו בין זכר ונקבה הוא מטושטש לא פחות מאשר הקו שבין... זאת אומרת... וכולנו זכרים ונקבות בית ובונחת.
אתה עושה פה גם... אמירה כפולה, זאת אומרת, אתה גם אומר שיש טשטוש בין גבר ואישה, שזה המצאות תרבותיות, נכון. ושגם יש טשטוש בין זכר ונקבה, שזה נכון. נחשב למשהו ביולוגי, וגם במקרים האלה, נכון. ויש מחקרי מוח היום שמראים, ומחקרים פיזיים שמראים שגם יש טשטוש בין זכר לנקבה, שזה לא בהכרח קטגוריות נפרדות.
במילים אחרות, ברגמן שומר על המוניטין שלו כאדם שעוסק בנושאים הכי מורכבים שאתה יכול לעלות על הדעת, ובמידך הוא גם חופר במבע הקולנועי עצמו, שזה אני מאוד מאוד אוהב.
נצא לחזור לדמות של הילד, ויש לה עוד פרשנות אפשרית, עוד אחד מהביטים של הסרט הזה, בית נדיר בקולנוע, סרט מתפצל לכמה פירושים אפשריים. יש לנו בסרט שתי נשים, כפי שאמרנו, אחת מהן מדברת במלאך הסרט על הפלה שהיא עברה, אחת מהן אמא, שבסוף הסרט לקראת רצף הסיום הווירטואוזי והניסיוני ביותר בסרט, אולי, יחד עם ההתחלה, הוא מתחיל מזה שמראים לתמונה של הבן שלה ומדברים על הניתוק שלה ממנו בתור אמא, גם שחקנית. הילד הוא גם ילד שנולד או לא נולד, ומעביר אותנו גם לתמה של האימהות שנוכחת בסרט.
גם דרך הדרמה שבה היא נעצרת בסופו של דבר על הבמה.
וגם,
ודאי, וגם דרך המיתולוגיה היוונית כולה, שבלעדיה קשה מאוד להבין את כל המשמעויות של הסרט. ילד בסופו של דבר הוא גם כן דימוי של מה שנקרא הטשטוש בין זהויות. אתה מצפה מהילד שיישא את הגנים שלך, זאת אומרת שיהיה הכי קרוב אליך. הדיכאון לאחר לידה שאפשר לפרש אותו כטראומה של הניתוק בין חלק ממך לבין משהו שהופך להיות חלק חיצוני, מה שאנחנו קוראים זולת. כל הדברים האלה הוא מטפל בהם, והוא מטפל ברמת מורכבות שהיא מאוד מאוד נדירה בקולנוע. ולכן זה לא רק השימוש בקלוז-אפים כל כך קרובים, אלא גם בטיפוח שחקנים לאורך זמן כל כך ארוך, עד שאתה לא יודע איפה נגמר ברגמן ומתחילה ביבי אנדרסון. זאת אומרת, איזו תחושה של במאי שמטמיע את עצמו בשחקניות, ושחקניות שמטמיעות את עצמם בבמאי.
יש את האמירה של ארתור רמבו, המשורר הצרפתי, שאומר אני הוא האחר, שכבר, זה גם תפיסה שקיימת מזמן, או הרעיון שדיברת על זהות שלנו שהדבר הכי ייחודי, והרעיון שבעצם אנחנו לא זהים לעצמנו, איך זה יכול להיות שאנחנו לא זהים לעצמנו, וזה מונחים קצת מבלבלים וקצת קשים אפילו לקלוט אותם, כי אנחנו רוב היום אנחנו אומרים על עצמנו אני ככה, אני כאלה, אני עושה. זאת אומרת, בשפה כבר מראש מובנה איזושהי הפרדה מאוד לוגית וברורה. האם אתה רואה ברגמן מעבר לזה שהוא מטשטש, מה הוא מביא? מה הוא מביא לדיון הזה? מה לדעתך אנחנו יכולים לצאת מהסרט עם איזושהי תחושה מחשבה אחרת?
כן, אני לא יודע אם הייתי מתחיל דווקא מהאמירה הזאת שאני הוא האחר. אני הייתי אולי רוצה להתחיל מאמירה של משורר אחר, של וולט ויטמן. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו הוא לא יותר מאשר אוסף של כל החוויות שלו, של כל מה שהוא עבר בחיים, של כל עגל טל שיורד על כל גבעול של צמח, שכל נטז שמותז מגל שמגיע אל החוף הוא אני. זאת אומרת שההוויה של הזהות האינדיבידואלית היא בעת ובעונה אחת גם אוניברסלית. אני לא אכנס כאן כי באמת, א', אני לא מכיר, וב', זה רחב יתר על המידה לתפיסות של זהות ולתפיסות של אישיות שמאפיינות את הדתות המזרחיות, בעיקר את הבודהיזם. אבל שוב, כל אדם מודרני, אני חושב שגם רמבו היה כזה וגם וולט ויטמן היה כזה, כל אדם מודרני מכיר, מכיל באישיותו גם היבטים של תרבויות זרות לו, והרעיון שאתה מיזוג של כל התרבויות שאותם עברת, של כל המחשבות שעלו בדעתו של כל אדם אחר. זאת אומרת, אני לא יכול לתאר אישיות בלי לכלול בתוכה את אפלטון, בלי לכלול בתוכה את פרויד, או בלי לכלול בתוכה את מרקס. זאת אומרת, ואז השאלה היא עוד פעם, מי אתה? איפה אתה בתוך העולם, נגיד העולם האינטלקטואלי שלך, העולם האידיאולוגי שלך, העולם התרבותי שלך? ואני חושב שכשאתה יוצר, והאדם שהוא יוצר מדבר אינדיבידואלית. זאת אומרת, אנחנו כולנו רוצים שיצירה של ברגמן, יצירה של פליני, תהיה מזוהה עם פליני, מזוהה עם ברגמן, ייחודית, לא דומה. ולכן זה מעניין איפה נגמר האתה היוצר, ואיפה מתחיל אותם השפעות שאתה חלק מהן. ואתה יכול להתייחס אל הדברים שברגמן עושה בסרט הזה מכל זווית שאתה רוצה. היותו של הסרט בסופו של דבר מופשט, הוא נורא נורא יפה. גם המטאפורה המרכזית, אני מת עליה, אני חושב שהיא אחת היפות שאני מכיר בקולנוע, בשום פנים ואופן היא לא מקורית. היא לא מקורית, כלומר, זהות, אישיות, אדם שמפסיק לתקשר. ובעיקר המושג מילים, לא להשתמש במילים. הרעיון של שתיקה. אני חושב, אופר בטח יתקן אותי, אני חושב שהיצירה הכי יפה של א' בית יהושע נקראת שתיקה הולכת ונמשכת של משורר. זאת אומרת, אם אני זוכר איך שהוא את השם. בדיוק אמרתי שאמרתי שבשמות אני די חלש. אבל הרעיון של הבחירה בשתיקה, והבחירה בשתיקה, דווקא כשאתה שחקנית, דווקא כשאתה מתבטא באמצעות מילים, דווקא כשהמילים הוא המקור לזהותך או לאישיותך, היא מטאפורה מדהימה. והרעיון של השתיקה המתמשכת הזאת, שמולה מעמיד ברגמן כאמצעי טיפול, דווקא את המילים, המילים, המילים של המטפלת, כן, יוצרת את אחד הדברים שאני הכי אוהב בסרט, וזה שזה אמירה לא רק על זהות, אלא גם על אומנות. מה המשמעות של לכתוב, מה המשמעות של לדבר, מה המשמעות של לעשות סרטים, וכך הלאה וכך הלאה. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, כדי שאני לא אשמע מופשט. אני, כל אחד מאיתנו, הוא הסרטים שהוא ראה, הוא הספרים שהוא ראה. ברגע שראיתי את פרסונה, פרסונה היא חלק מזהותי. ברגע שראיתי את 8.5, 8.5 הוא חלק הוא עוסק גם בזה. הוא עוסק במשמעות של האומנות במובן כאילו העמוק ביותר שאפשר.
וגם האמונה שלמעשה המילים, אם אנחנו מדברים על שתיקה במילים, המילים מייצרות את הזהות. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לדבר על זהות ואיך המילים מייצרות את מי שאנחנו, אנחנו בונים את מי שאנחנו דרך הקשר שלנו עם אנשים אחרים, דרך ההגדרות שם, ולכן התפיסה הפוסט-מודרנית שהכל שיח, והרעיון של לנסות להשתיק את זה, להשתיק את המילים, מתחבר לרעיון של גם איזשהו סוג של חזרה למקום של חוויה לפני הדיבור, לפני השפה. הרעיון ששפה הורסת דברים, לא מאפשרת לנו, למרות שנותנת תחושה שנותנת לנו להבין הכל, כמו שאנחנו עושים עכשיו ומדברים, בסופו של דבר הדרך להתחבר עמוק יותר למהות הקיום היא דרך השתיקה, היא דרך והסרט עוסק בהמון אלמנטים מלאכותיים שבונים את הזהות שלנו, באופן שבו אנחנו מרכיבים אותנו, במובן מסוים אני חושב שהוא גם מחבק אותם, את האלמנטים המלאכותיים. הוא אומר, זה בסדר להיות ככה, זה בסדר להיות מפורקים, זה בסדר להיות... למרות שפרסונה מתבטא אולי קצת כמו סרט אימה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה...
ארפדי.
ארפדי, כמובן, היא אפילו שותה מאדם, אחת ליבולמן שותה מאדם של בילי אנדרסן, אבל... ולחלוטין מזכיר... סרטי מה, אקספרסיוניזם כמובן, וזה מעניין לעשות דרמה שמצד אחד היא מאוד תיאטרלית, מאוד נקייה, כמעט מינימליסטית בחלק מהתפאורות שאין בהם כלום, ומצד שני להתחיל להטעין אותם באלמנטים כאלה שהם בעצם מסרטי מה, שאנחנו עוסקים בדבר של הזהות, זה בעצם דבר מפחיד, דבר מפחיד
נכון,
לגעת.
נכון, בעיקר הזהות מתפרקת, תראה, המינימליזם דווקא מסייע לנו לתקוף את הסרט הזה ולהבין אותו מכל צד אפשרי. יש כל כך מעט שאתה יכול לגעת בו, ולכן אתה יכול לפרש את זה בצורה חופשית יותר, מאשר בסרט שעצם העובדה שהוא מכיל כל כך הרבה אלמנטים בתוכו, זה מקטין את החופש שלך לפרש אותו. אבל אני שוב רוצה לחזור לעניין הזה שמדובר בשחקנית ש... מופיעה במחזות, נקרא להם קלאסיים. זאת אומרת, המחזות בסופו של לא משנה אם זה אלקטרה או לא אלקטרה, המחזות הן מחזות של תרבות שמאמינה במשמעות. מאמינה באופן הטוטלי ביותר במשמעות. ובונה דמויות כמו אלקטרה, כמו אחיה, כמו אבא שלה, כמו אמא שלה, מובחנות. כל דמות מובחנת. ו... השחקנית מייצגת עולם שיש בו שני דברים, משמעות וסדר. והרעיון של להפסיק לדבר, משמעותו לחזור לעולם שאין בו משמעות, שאין בו סדר. כלומר, לחזור לבלבול, לבלבול, שאני השתמשתי במילה כאוס כדי לתאר אותו. והרעיון, והרעיון שכדי להחזיר אותה לעולם של משמעות, נגיד שהטכניקה של הטיפול שמטפלת באחות, זה דיבור ללא הבחנה. זה מילים, מילים, מילים ומילים ללא הבחנה. הייתה פעם בכל ישראל, ברדיו תוכנית, מילים שמנסות לגעת. היה תוכנית על ספרות. וזה בדיוק, אני חושב, המהלך של ברגמן. הוא עוסק במילים, והמילים לא נוגעות. לא נוגעות. מה שנוגע בסופו של דבר, זה אותם דברים שהם חלק מהטכניקה הקולנועית. זה לא רק שהדיבור הופך יותר ויותר נגיד לאלמנטים חושיים, מגע, ליטוף, נקרא לזה משמעות לא מילולית, אלא שבסופו של דבר הטריק שיוצר את המהלך הטיפולי זה הרעיון כמה בני אדם בבסיסם כל כך דומים אחד לשני. זאת אומרת, לא שהייחוד האינדיבידואלי של כל דמות מודגש דרך החשיבה שלה, דרך הרגש שלה, בעיקר דרך המילים שלה, אלא מה שקורה הוא בכלל לא עובר דרך פריזמה אינטלקטואלית. והרעיון שהפתרון, במרכאות, הדרך שבה הוא מעביר את המסר שלו, זה באמצעות תמונות מופשטות לחלוטין, שבהם הוא מראה את הפנים הופכות להיות לפנים של מישהו אחר, או שחצי מהפנים הם חצי אחד וחצי זה אישה אחרת, כן? כל הדברים האלה, כלומר, זה הרבה יותר משיח לא מילולי, זה הרעיון שהמשמעויות העמוקות ביותר לא בהכרח צריכות להיות מילוליות. ובוא נזכור שקולנוע הוא אמנות מילולית, ללא ספק מאז הסרט המדבר בוודאי, הקולנוע הוא אמנות, אבל קודם כל הקולנוע הוא אמנות ויזואלית, צלילית אבל ויזואלית, וגם האמירה הזאת מתחבאת בסרט. הרעיון שחלק ניכר ממושגי היסוד שלנו לא עוברים דרך הפריזמה של התיווך המילולי. זאת אומרת, בלי מילים אתה יכול להגיע להבנה עמוקה ביותר. אני חושב שזה גם מבוסס על חוויות אנושיות של כל אחד מאיתנו. כשאני אשאל אתכם או את עצמי מה החוויות החזקות ביותר שכל אחד מאיתנו זוכר, הן לא בהכרח עוברות דרך מילים. אני מכיר משפט שבאוניברסיטה אני מתנגד לשמוע אותו, אבל אני מבין את משמעותו, אין לי מילים כדי לבטא את זה.
המילה שאומרת ליבולמן באמצע סרט זה לא, או לא, אל תעשי את זה, אבל שזה, יש עוד דמויות שעשו את זה בקולנוע, שהדבר הראשון שהם אמרו זה לא, אני לא רוצה להזכיר את הדמויות, זה כוכב הקופים. הקוף, המילה הראשונה שאומר זה לא. אבל הרעיון שהמילה לא, שהדבר הראשון שעושה השפה זה לשים סדר, לבוא ולשים גבול. כן, פה אני נגמר, פה אתה יכול לחדור אליי ועד כאן לא.
כמובן שהמילים מתקשרות עם המושג משמעות וסדר. מילים נוצרו כדי לבנות משמעות. זה התפקיד היחיד שלהם. ומילים מסדרות לך, כן. אני מתאר לעצמי את התיאור הבא. פיגוע, אנשים נזרקים מהאוטובוסים אחרי פיגוע נוראי, וכשניגש אליהם כתב של ערוץ 2 ומבקש מהם קומנט מילולי על מה שהם עברו, הם לא מסוגלים. כלומר, הרעיון של לעשות סדר באירוע הכאוטי הזה שקרה לי, המילים חוזרות רק כאשר הסדר חוזר. היינו כאשר נמצאים בבית חולים, מטפלים בפצעים שלהם, בודקים את היכולת שלהם לחזור למוטוריקה שלהם. ברגע שמתחיל לעשות סדר, בא גם היכולת לעשות סדר באמצעות מילים. ולכן אני חושב שברגמן מתעסק גם עם העניין הזה. זאת אומרת שבסופו של דבר, המילים כשלעצמן, הן מנותקות מהאירוע עצמו, בכך שהן לא מתארות את הכאוס, אלא רק את המסגרת המשמעותית שאתה בונה בסופו של התהליך.
והוא מחפש שפה קולנועית שתעשה את זה.
נכון.
הוא כאילו יש פה איזה דוקרב בין כאוס לבין סדר, נכון. למשהו מאוד נקי ומאורגן לבין פריצות של דימויים שאתה לא ממש יודע איפה לשים אותם ומה לעשות איתם.
כן, יש את זה גם בסרטים אחרים שלו באותה תקופה, אני חושב שהסרטים של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, כדי לחדור למלוא המשמעויות של ברגמן, אתה צריך הבנה כל כך מורכבת בשפה הקולנועית.
יש קשר בין העולם, האומן לעולם. אנחנו רואים בסרט, גם בפרולוג היותר מופשט וגם בהתחלת הדיבור על השיתוק, השתתקות של השחקנית, אימג'י ממלחמת וייטנאם, קטעי חדשות של ממש של התקופה ההיא. אני חושב אחד מהסרטים האירופאים הראשונים שמתייחס ישירות למלחמה. ואימג'ים יותר ותיקים ממלחמת העולם השנייה, הילד היהודי בגטו ורשה שחוזר. ואנחנו יכולים לפרש את ההשתתקות של האומן, אומנית, גם כתגובה למעשה בעולם שהוא כבר לא יכול להכיל אותו, או לא יכול לבטא אותו, או לא יכול ליצור אומנות שתהיה משמעותית בעידן כזה.
אתה רואה מכמה נקודות ראות אפשר לנתח את הסרט הזה, אבל כל מה שאתה אומר חקוק בזהב, כל מה שאתה אומר הוא מדויק. אני חושב שזה מהווה ביטוי למשהו הרבה הרבה יותר רחב באישיותו של ברגמן. אני זוכר, אין מצב שאתם יכולים לזכור את זה, אלא אם כן ראיתם את זה בארכיונים, שהשבועון טיים, זה שבוחר באובמה כאיש השנה, עשה שער פעם על אינגמר ברגמן. והשער, שנות ה-50, כשהוא היה כל כך פופולרי, אני חושב שזו התקופה של החותם השביעי, באזור של חותם השביעי בתותי בר. וזה שימש המטלה לעסוק בנושא של המשבר האמוני, המשבר האידיאולוגי אולי החשוב ביותר של המאה ה-20. ההבנה או ההפנמה שאין בעולם מה שאנחנו קוראים השגחה עליונה. זאת אומרת, עולם ללא אלוהים. איך אתה בונה את המושג עולם ללא אלוהים שברגמן כאילו כל כך קשור איתו? בסרטי שנות ה-50, אני מדגיש את זה. על ידי כך שאתה מציג את העולם כקאוטי. שני הדימויים שאתה הזכרת, אחד קורה בזמן שהוא עושה את הסרט פרסונה, מלחמת וייטנאם, והשני הוא הזיכרון הקיצוני ביותר שאדם בין המאה ה-20 מחזיק בתוכו, כלומר השואה, בזכר השואה. אפשר להביא דוגמאות רבות נוספות מתוך הסרט. כלומר, הרעיון שהוא מציג עולם ללא משמעות. אם אין אלוהים, אין משמעות. ואם אין משמעות, אז איך עליך להתנהג? כן? ולכן זוהי הדילמה של השחקנית, בין היתר. הרי זה הרבה יותר מורכב ממה שננסה למצוא במשפט אחד. הדילמה של השחקנית, האם יש טעם לדבר? האם יש טעם לדבר? מי שקשור עם המושג של שתיקה הולכת ונמשכת של משורר, זה המשורר הצרפתי מלארמה, שבסופו של דבר שואל את עצמו, האם יש טעם בייצור מילים.
אבל זה הרבה לפני השואה.
ודאי, ודאי. המשבר מתחיל הרבה קודם, אבל מי ש... אם אתה שואל אותי איפה מתחיל המשבר הזה, הוא מתחיל הרבה לפני קפקא, הוא מתחיל הרבה לפני המאה ה-20. שני האנשים שבעיניים מרכזיים לבניית העולם ללא אלוהים, זה, סליחה שאני אומר, זה דוסטויבסקי. תחשוב על הסטודנט מהחטא ועונשו, מדוע הוא מתגרה במוסכמות וכולי, ומהתרבות הסקנדינבית שממנה בא ברגמן עצמו, זה סרן קירקגור, וכל מה שקשור איתו. זאת אומרת, ודאי שזה
לא... רנית ש...
ודאי, אחריו, אחריו. ודאי שזה לא ספציפית של המאה ה-20, אבל המאה ה-20 החריפה את התפיסה הזאת. מה כבר יכלו אנשים לעולל לזולתם במאה ה-19? לעומת כוח ההרס של המאה ה-20. הלו, הירושימה היא חלק מאותה תחושה של כאוס, והירושימה זקוקה לטכנולוגיה שלא הייתה קיימת במאה ה-19.
אבל פרסונה לוקח אותנו צעד קדימה, כי זה לא רק שברגע שמת אלוהים, ברגע שאלוהים הוא לא מהות המשמעות, מה שהופך ולאט לאט נבנה גם במאה ה-18 וה-19 כמרכז המשמעות בעולם, זה הסובייקט, זה הרעיון שהאמונה בסובייקטיבות שלך, בפסיכולוגיה, ביכול, וגם זה פתאום מתפרק.
נכון, זה מה שנפלא אצל ברגמן. תראה, אתה לא יכול לדבר על ברגמן רק במונחים של איש קולנוע. אי אפשר, שום שהוא עוסק ב... משמעויות התרבותיות, האידיאולוגיות, אם תרצה, הדתיות, המרכזיות של החשיבה, חשיבה בכלל במאה ה-20, לאו דווקא חשיבה קולנועית. אני מעריך אותו כי הוא גם עוסק בחשיבה קולנועית, אבל קודם כל הוא אדם שמבטא את תחושת הבעייתיות של הקיום הסובייקטיבי במאה ה-20. ואתה ציינת כמובן, בלי לציין את זה, ציינת את המהלך המרכזי של אישיותו האומנותית. הוא מתחיל בכך שהוא מתעסק עם העולם. הוא מתעסק עם עולם ריאלי. בחותם השביעי זה עולם, שיש בו מגפה, ויש בו מלחמות, ויש בו אלוהים כמובן, ויש חיפוש אחרי אלוהים, ויש השטן, ויש את העולם עצמו. וככל שהוא מבין יותר ויותר את האומנות שלו, הוא מבין שאין טעם לדבר על העולם, יש טעם לדבר רק על סובייקטים. ולכן הקולנוע שלו בראשית שנות ה-60 נעשה יותר ויותר מופנם, יותר ויותר עוסק באישיות.
כבר בתותי בר.
בוודאי, אבל אני חושב שהסרט שאני הייתי רואה כסרט מפתח, כמעבר מהעיסוק בעולם לעיסוק בסובייקט, הוא דווקא סרט שנקרא מבעד לזכוכית האפלה, ששם הוא עוסק בהיעדרו של אלוהים, באופן הכי מטאפורית. אני זוכר איזה הליקופטר שמהווה בתודעתה של הגיבורה, אני לא זוכר את זה ממש במדויק, אבל במתושתן, כדימוי אלוהי. כן. זאת אומרת, הרעיון שהעולם החיצוני פחות ופחות מעניין אותנו. תחשוב על הסרט שאם אני לא טועה בה מיד אחרי, מבעד לזכוכית האפלה, זה הסרט על שתי האחיות שנוסעות ברכבת.
זה השתיקה.
השתיקה.
הוא הסרט, היה ביניהם עוד סרט, אבל...
נכון, נכון.
היה עוד החורף ביניהם.
השתיקה מתקשר עם פרסונה מיד.
ראיתי השבוע את השתיקה עוד פעם, לקראת הדיון, כי לחזק את התחושה שלי שהשתיקה הוא סוג של תלותה לפרסונה. וזה לעשות עוול גדול לשתיקה, שהוא סרט נפלא בתור עצמו.
כן, אבל מותר לי רק להגיד משהו, להרחיב את העניין טיוטה.
כן.
ההבדל בין שתיקה לבין פרסונה, הוא שבינתיים ברגמן הפנים טכניקה חדשה. אני קצת אולי מגזים בחשיבות של המעבר הזה, מה שאנחנו קוראים זרם תודעה. השתיקה עדיין שומר על מראית העין של עולם אובייקטיבי, ופרסונה כבר פחות.
אין ספק בכלל, גם הוא לקח סוג של הפסקה בין שתי השתיקה, זה 63, ב-64 הוא עושה סרט קומדיה, עושה קומדיות נפלאות, אבל לא בזכות תום אנחנו זוכרים אותו, הם כל האנשים הללו. 65 לא עושה אף סרט, נדיר מאוד אצל בן אדם שעשה 50 סרטים.
סרט לשנה לפי האגדה?
כן, או שני סרטים לשנה, תותי בר וחותם השביעי אותה שנה. למשל, ועוד דוגמאות אחרות, אבל הוא כן עובד כל הזמן גם בתיאטרון, במקביל במה התיאטרון, מנהל אומנותי של תיאטרון הלאומי של שוודיה, עושה שם, כותב ועושה שם גם מחזות כל הזמן. אני חושב שלקח זמן כדי להכין את פרסונה שהוא באמת חד פעמי בקריירה שלו, מבחינת ה...
הוא היה פשוט עבר ניתוח, הוא היה בבית חולים,
כן,
הוא כתב את פרסונה בבית חולים, זאת אומרת יכול להיות שגם זה,
זה חלק כן,
פגע ביכולת.
פגע ביכולת בהם, אבל לא יותר מדי, כי הוא כן עבד בתיאטרון. הוא היה גם בבית חולים, הוא מספר שהוא גם ראה שתי מגזינים שהוא נוכל לגבי בבית חולים, וראה שתי פנים של שחקניות. אחת הוא עובד איתה, אחת הוא לא הכיר, והחליט שזה... דומות, לא דומות, ולכת עם זה לסרט.
רגע, בלי לגלוש למקומות אחרים, בעניין של הקשר בין שתיקה לבין פרסונה ששם היינו.
מסכים איתך שאפשר להסתכל על השתיקה כעיבוד ראשוני של מוטיבים שיעובדו בעיניי הרבה יותר טוב בסרט פרסונה. יחד עם זאת אני מזכיר שהשתיקה קשורה מאוד 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 עם אומנות, זאת אומרת, אחת משתי האחיות, למשל, היא מתרגמת. הרעיון שהשפה לא מובנת, השפה שבתוכה הם חיים לא מובנת, מתקשרת עם העובדה שהאחות המתרגמת מעבירה טקסט לא מובן משפה לא מובנת לשפה של העם שלה, של התרבות שלה וכדומה. ולכן היא עוסקת לא בשתיקה אלא בדיבור. ואני אזכיר שהסרטן שבה היא חולה, יתורגם, אני שוב לא זוכר את סדר הסרטים, אבל יתורגם כנראה יותר מאוחר לסרטן רחם, כמו בסרט זעקות ולחישות. ואז יש שתיקה של הרחם, יש שתיקה במובן העוד יותר קיצוני, כלומר האלמנט של הפריון הופך להיות למשותק. ברגמן מתאר משבר של אמצע המאה ה-20, והוא אחד האנשים הבולטים ביותר בתיאור של המשבר הזה. המשבר הוא הרבה יותר מפוליטי, הוא הרבה יותר מהיסטורי, הוא משבר של עולם שלם שמשנה את אמונתו, זאת אומרת, ממצב של אמונה בסדר, במשמעות, בהשגחה עליונה, לאמונה בעולם שהוא בסופו של דבר כאוטי. אני זוכר את כל הסרטים שעוסקים במצוקה של האומן, שברמה זו או אחרת מרגיש שהוא לא יכול לדבר, לא יכול לצייר, הוא לא יכול להמשיך לנגן, וכולי וכולי. זה הנושא שמעסיק אותו, זאת אומרת, אני מעריך שבשנים הקודרות ביותר שלו, ושוב, אני מסכים עם אופר ששני הדימויים הקיצוניים ביותר זה זכר השואה שהוא עבר, ומלחמת וייטנאם שמתרחשת הרגע, סוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70. ולכן השאלה, אתה יודע, יחזקאל וישעיהו והנביאים שלנו העלו אותה. למה ליצור? למה להזהיר? למה לנסוע לנינווה? למה להגיד משהו על המציאות? כן. הרעיון שהפתרון יכול להיות שתיקה, הוא נושא שהעסיק אותו מאוד באותה תקופה. ושוב, השפה הקולנועית הוא, במידה מסוימת אני חושב שהוא מתבצר בשיח שמופנה אל אנשים שיכולים לקיים איתו שיח כזה. זאת אומרת, כשאתה חושב על צופה לא ממש מתוחכם בשפה הקולנועית, הוא מאבד מגע עם ברגמן בדקות הראשונות. ויכול להיות שברגמן רוצה לומר, כמו סטנדל, הביטוי המפורסם של סטנדל, ששת הקוראים שלי. זאת אומרת, אתה פונה אל אנשים שמסוגלים לקיים איתך שיח ברמה שאתה קובע את גבולות השיח הזה, הרמה הכי גבוהה האפשרית.
ברגמן, שהוא במאי שבאמת הייחודיות שלו זה הדיאלוגים, וגם הקריירה שלו אחר כך ממשיכה להיות, היא חוזרת, אפילו מגיעה לתמונות בחיי הניסויים, שהם כמעט שום דבר חוץ ממשחק ודיאלוג. אתה יכול להסביר את איך הוא יוצא מהסוג של משבר, אולי זה משבר מומצא, אולי זה לא משבר אמיתי?
אנחנו מכירים את התקופה הקודרת ביותר של יצירתו. כל אחד מאיתנו, כדי להגיע לגן עדן, כנראה צריך לעבור דרך גיהנום. וזה הגיהנום, זאת אומרת, הרעיון שבו הוא שואל את השאלות כאילו הכי מעמיקות, אני קורא לזה, כן, על המהלך הזה שנקרא יצירה, יצירה, הוא עוסק ביצירה, הוא לקח גיבורה שעוסקת ביצירה. בואו נזכור עוד היבט אחד סימבולי, אבל הוא בכל זאת קיים, מה זה לטפל באנשים? מדוע הוא צריך את המטפלת לצידה של השחקנית? כי הטיפול יוצר אישיות חדשה. הטיפול, בין אם הוא פיזי, אני יודע, הטיפול שנותנת אחות בהוסטל לחולים סופניים, כלומר, הטיפול שגורם לכך שהוא לא יצא אל מותו עם, 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 עם המלנכוליה הגדולה ביותר, אלא טיפול, נו, גם טיפול פסיכולוגי, גם טיפול מוטור, כל טיפול שהוא. זה יצירתי, זה יוצר, אני חוזר, אדם מעט אחר או הרבה אחר או משהו כזה, אחרת לא היינו מאמינים במילה טיפולי. והרעיון שהשתיקה הוא הביטוי הקיצוני ביותר לאי אמונה, לא ביצירה אם אתה אומן ולא בטיפול אם אתה מטפל. כי אתה מגיע אל הזולת לכאורה באמצעות השפה המורכבת ביותר שהיא המילה. רוב הטיפולים שאני מכיר הם טיפולים שכוללים את המושג מילה, והוא בודק בסרט הזה גם על ידי עודף המילים שלה, של המטפלת, את משמעות ה...
שבדרך כלל היחס הוא הפוך, שמטופל אמור לדבר והמטפל לשתוק.
בוודאי.
אני חושב שזה גם קיים בסרט, השאלה מי עובר את הטיפול בסרט, יכול שזה האחות.
ודאי.
היא פסיכולוגית מאוד טובה בהם.
השתיקה שלה היא הפסיכולוג הכי נפלא.
היא מוציאה ממנה את החוויה.
כשאתה חושב על וודי אלן שוכב על ספת הפסיכיאטר, ככל שהפסיכיאטר ישתוק יותר ויעשה יותר, המילוליות של וודי אלן עצמו היא זו שמרפאת אותו. והרעיון שהוא חוזר למילוליות דווקא מוצאת חן בעיניי במישור אחר לגמרי. בשלב מסוים הוא שואל את עצמו, אני יכול להמשיך לנהל דיאלוג עם ששת קוראי? ואז מגיע הרגע שבה הוא אומר, לא, אני אצור לטלוויזיה. למה לטלוויזיה? כי רוב הקהל נמצא בטלוויזיה. והטלוויזיה לא מאפשרת לי לפתח את השפה שלי, מעדיף לשים שני שחקנים, אחד בפינה השמאלית של הפריים ואחד בפינה הימנית, ולתת להם לדבר. זה הרי...
תמונות מחיי נישואין.
תמונות מחיי נישואין, פנים אל פנים וכל הסרטים, שכל כך מילוליים.
כי...
אתה יכול לפרש, אני אומר, אצל ברמן...
כאילו לצאת מהשתיקה
בעודף
דיבור הכי...
יתרה מזו. זה המקום שבו הוא מגיע לחליל הקסם. כי חליל הקסם, בנוסף למילים, כולל גם את המוזיקה הנשגבת של מוצרט. והוא רוצה קומוניקציה, הוא רוצה... שהקהל ילך איתו.
מבחינה אידיאולוגית יש היום מהלך בדיוק הפוך מהתקופה שברמן יצר, שההתרחקות מהאמונות, שם חזרה לאמונה, יש איזשהו צורך להאמין, בין אם זה במדינה, בין אם זה באל, בין אם זה, זאת אומרת, יש פה נטייה של העולם שלנו לחזור, להאמין בצורה אפילו פנאטית, אם זה גם בטכנולוגיה, באפל, באייפון, אנחנו מאמינים, ואנחנו נהיים דבוטי, זה קוראים לזה בעברית.
אדוקים
לדברים שאנחנו צורך באמונה מאוד חזק.
גם לברמן יש צורך עמוק מאוד באמונה. הוא רק יוצא מנקודת ראות של אובדן האמונה. והשאלה אם אתה לא שם לב שבסרטים החשובים ביותר שלו, הוא חוזר בסופו של דבר לסוג מסוים של אמונה. זה יכול להיות אחר מנקודת המוצא שבה הוא התחיל. אבל הרעיון שאדם יכול לטפל באדם אחר, זה סוג מסוים של אמונה.
זאת אומרת, היית... לא, הייתי רוצה פשוט לשמוע קצת יותר על הקשר הזה, באמת, אולי באמת, במובן מסוים, ברמן מודע מראש לזה שאנחנו לא יכולים להרוג לגמרי את האמונות, מה שחשבנו.
ודאי, ודאי. אני לא חושב שברמן חשב את זה. ברמן מבטא את התקופה הקיצונית ביותר של אובדן אמונה. ואני אומר שוב שמי שחווה חוויות כמו אושוויץ והירושימה, זה טבעי לחלוטין שהוא יאבד אמונה. אני חושב שאנחנו איבדנו את האמונה ברמה ההיסטורית, החל ממלחמת העולם הראשונה, כשכל המערכות קרסו. היום אנחנו בשלב אחר של אובדן האמונה. אנחנו עדיין באובדן אמונה, בשלב אחר. ההכרה שבלי אמונה המין האנושי לא יכול להתקיים. ולכן אנחנו מחסים אמונה, כמו שאומרים, מן הגורן ומן היקל. האמונות שאנחנו מחפשים הן הודיות, אפריקאיות, אינדיאניות, אמריקאיות.
אבל יש חזרה גם לפונדמנטליזם יהודי, לפונדמנטליזם נוצרי,
וחיפוש אמת בתוך דוגמות שפשטו מזמן את הרגל. זה משום ההכרה המובהקת שאדם ללא אמונה לא יכול להתקיים. אז זה בסך הכל פאזה אחרת, אבל של אותו משבר אמונה. אותו משבר אמונה.
אגיד, נקודה אחת כבר ההישרדות של ברמן והרלוונטיות שלו, הייתי לפני כמה חודשים פסטיבל סרטי הסטודנטים בפאנל על קולנוע נשי. שכח אגר בן אשר דיברה שם עם הבמאית הפולניה הולנדית של קוד כחול ועוד. ואחת מהממשלה, כמה סרטים אתם מכירים שהשיגו דמויות נשיות מעניינות, מורכבות, שוברות תהליך ומקבות? והם נתנו דוגמאות שלהן, ואני חשבתי ברמן מעל זה. הוא במה שנותן לנו, הדמויות הגברות שלו מעניינות, ובסרט הזה בעיקר, אבל גם בעוד בעיקר כרול של ג'י וולמן, מקבל את תפקידים יותר ראשיים, מציג נשיות מורכבת, כמו שאף במאי גברי.
אחד הדימויים הפופולריים, השבלוניים לגבי ברגמן, זה שהוא הבמאי הנשי ביותר. ואנחנו התחלנו את הדיון שלנו מזה שברגמן נותן ביטוי לצד הנשי באישיותו, יותר מאשר רוב במאי הקולנוע. טוב, אנחנו מתחילים לעסוק באמת בדימויים חסרי משמעות. להיות אנושי זה להרגיש בתוכך את כל המאפיינים האנושיים. וכיוון שאנחנו חילקנו בצורה דיקטטורית את המאפיינים האנושיים לגבריים ולנשיים, וכאילו חילקנו את מה שיש בתוכנו לגברים ונשים, בא ברגמן ואומר לנו, לא, לא, לא. דמות עולה על דמות, היבט עולה על היבט, תפיסת עולם עולה על תפיסת עולם, וכולנו יש לנו את כל הדברים שבן אדם בהיותו בן אדם מרגיש. ואני חושב שמאז שהוא התחיל את הקריירה שלו, ברגמן היה כזה. אפילו בסרטים הראשונים הראשונים שלו, כשהוא עסק במצוקות ההתבגרות, הדמויות הגבריות שלו לא היו גבריות מספיק. היה בהם ממדים שהמצ'ואיסטים קוראים להם נשים. הגברים האלה ידעו לבכות, הגברים האלה היו פסיביים ולא אקטיביים, וכך הלאה וכך הלאה. זה מההתחלה היכולת שלו לתת ביטוי לעולם עשיר, עולם אנושי עשיר, בלי לעשות את ההבחנה מה גברי ומה נשי. זה הבחנה, אתם אמרתם את זה, ואתם כמובן צודקים, זה לא הבחנה מהותית, זה הבחנה תרבותית.
והוא יוצר את הקשר הזה.
אני רוצה לסכם ולומר שכמה שלא נדבר על ברגמן, קשה מאוד למצות אותו.
כן, תמיד יש תחושה שיש
עוד. שהחמצת משהו.
לא, גם להגיע לרמות העומק עם ה... בגלל זה יש את ברמן, שהוא יגיע בעצמו.
אני אמרתי, אני אומר תמיד לתלמידי בכיתה, שלתת לברגמן פרס אוסקר יעליב אותו. הוא מתאים יותר לפרסים מהסוג שעמוס עוז מקבל, או מרטין בובר מקבל, כלומר פרס גתה. פרסים שיש להם ערך תרבותי, פילוסופי, אידיאולוגי, הרבה יותר מאשר פרס למקצוע טכני כמו האוסקר.
הוא גם הפך לסמל של הדבר הזה, זה לא רק היצירה עצמה, הוא באמת נהפך לסמל של הקולנוע כפילוסופיה, של הקולנוע כמתקבל בברכה כחלק מאמנויות ופילוסופיה וספרות.
ורק כדי להשוויץ, אני רוצה להגיד שברגמן עם התיאטרון הממלכתי שלו הגיע פעם לארץ, הגיע פעם לפסטיבל ישראל, ואני ישבתי כמובן בקהל, כי אני סקרן לגביו ברמות בלתי אפשריות, כשהוא הציג לנו עם התיאטרון שלו את המחזה של מישימה היפני, מדאם דה סאד. וזה היה חוויה למרות שלא הבנתי מילה אחת בשוודית.
טוב, אי אפשר לסכם את ברגמן. תגיד שאם הוא לא היה שוודי, הוא כנראה היה המועמד שלקבל, הקולנוען הראשון שקבל פרס נובל, אבל קשה לתת נשים מהארץ, וקשה לחשוב על מועמדים אחרים שרואים לכך.
טרקובסקי התקרב לזה.
כן, אבל הוא נפטר צעיר מדי. ברגמן, המכלול, האמירה שלו לגבי המהות האנושית.
נכון, 48 הוא הסרט הראשון שלו, היה לו כמה, 40 שנות קריירה.
וגם מקביל תמיד בתיאטרון, טלוויזיה, עד שנות ה-2000. ואגב, יש לו גם סרטים כתסריטאי עוד מקודם, עוד לפני 48.
יש לו הרבה תסריטים שהוא כתב ולא נעשו, נכון?
כן, אבל יש לו גם כאלה שנעשו על ידי במאים אחרים.
כן, 45.
היפה ביותר בהם הוא הסרט שעשה אלף שבר, יצרים, על תחרות בין נער מתבגר למורה סדיסט.
אלמודובר אומר שהוא מאוד היה רוצה לעשות סרט ברגמן, אני לא מבין איך זה מסתדר, אבל זה נראה...
הוא מזכיר אותו בסרטים שלו תמיד, במה שאוהב להזכיר אחרים.
נכון, בנואל, מה שתרצו.
אז תודה רבה נחמן.
תודה לכם.
וניפגש שבוע הבא.
כן.
אם ירצה השם ולא תהיה סופה.